את המבוא למלאכת האופה, ואחר כך נאמר את הדינים ונרחיב את הדברים היוצאים ממלאכת אופה. עמוד שינטט, פרק י. האופה. מבוא למלאכת האופה. מלאכת האופה היא מיתן לעבוד מלאכות האסורות מן התורה בשבת. אף שבעבודת הקמת המשכן לא היו צריכים לאפות שום דבר, מכל מקום הרי היו צריכים לבשל את הסממנים להכנת הצבע לצביעת הדברים שנצטוו לצבוע, והמבשל והאופה עניין אחד הוא. מלאכת האופה זה מיתן לעבוד מלאכות האסורות מהתורה בשבת. לכאורה בעבודת המשכן לא הייתה מלאכת אפייה, הרי למדו תל מלאכות, תל מלאכות שהיו במשכן, אסורות בשבת. אז לכאורה האפייה לא הייתה במשכן. נכון שהיו אופים לחם הפנים, אבל זה רק אחרי שהוקם המשכן. אבל בשעת הקמת המשכן לא הייתה מלאכת אפייה. אז מאיפה בא מלאכת האופה? אלא היה במשכן בישול הסממנים. היו צריכים לצבוע את היריעות עיזים לאוהל על המשכן, צבעו אותם. כשהיו מכינים את הצבע, היו מבשלים את הסממנים של הצבע, וזה מלאכת בישול. ומלאכת מבשל ואופה זה מהות אחת. כותב הרב, מהות מלאכת האופה והמבשל היא הרפיית גוף קשה וריכוחו, או הקשיית גוף רך וחיזוקו על ידי חום האש. שהאופה את הפת, הרי הוא מקשה את העיסה, והמבשל את המאכל או את הסממנים, הרי הוא מרפא ומרכך אותה. מה זה מלאכת אופה, מלאכת מבשל? להקשות דבר רך ולרפות דבר קשה. למשל, העיסה היא רכה. אדם אופה בתנור ומקשה אותה. יש אוכל שהוא קשה, על ידי הבישול הוא נהיה רך. שוקולד, יפה. שוקולד מוצק, הופך אותו לנוזל. או ירקות. בירושלמי, פרק כלל גדול מבואר, שהצולב והמעשן והמתגן דבר באש בשבת, הרי זה אסור מן התורה משום מבשל. פירוש הדברים, לא רק בישול ואפייה אסורים, גם צליה אסורה בשבת. לצלות, גם זה אסור מהתורה. גם המעשן, מה זה המעשן? הוא יש שעושה עשן עדים ושם בשר למעלה. עושים דגים מעושנים, או בשר מעושן, גם עושים בשר מעושן. למה? זה מרקח אותו. קשה מרקח אותו, זה בישול, זה אסור בשבת. והמתגן דבר באש בשבת, גם כן אסור מן התורה. להפוק מבשר וחלב, לגבי בשר וחלב, כתוב לו, תבשל גדים חלב עמו. התורה הוציאה את האיסור בלשון בישול. אז נחלקו הראשונים והאחרונים, האם תיגון בכלל בישול או לא? צליק עם בושל, או לא אמרו צליק עם בושל, עניין בשר וחלב, מחלוקת. מה?
העידוי.
כן. אבל לגבי שבת, לא כתוב באיזה לשון. אלא הולכים אחרי המהות של המלאכה. מהות של המלאכה, מלאכת מבשל, ריפוי, מרפא דבר קשה ומקשה דבר רך, אז כיוון שהדבר הזה, התוצאה הזאת, שמקשה דבר רך, ומרקח דבר קשה, נעשית על ידי עישון, על ידי טיגון, על ידי צליה, אז זה בכלל מלאכת מבשל ואסור מהתורה בשבת. עוד דבר מבואר בירושלמי, גם שאדם מתיך מתכת באש, חייב משום מבשל. אדם מתיך מתכת. למה מתיכים מתכת? וזה, וככה גם פסק הרמב״ם. שהמתיך אחד מיני מתכות כלשהו, הרי זה תולדת מבשל. שהייתי בג'רבה בחודש אדר, הייתי בבית של יהודי, אוהב תלמידי, מוקיר הבנן, ירא שמיים, והוא יש לו מפעל של זהב. שורף, יש לו מפעל. עכשיו, הוא לקח אותי למקום שהוא מייצר שם את התכשיטים, אז בשביל הזהב מביאים אותו בתחילה הפלטות, ויש מקום שממש מתיחים אותו, ממיסים אותו לגמרי, ואחר כך כשרוצים לעשות את הצורות של הטבעות, של הצמידים, של השרשראות, שמים כל מיני דברים, ואז שופכים את הזהב, זה מים, שופכים אותו בתור מים, את הזהב לשם, ואחר כך זה מתייבש, מתקשף, ואחר כך נהיים הצורות האלה על הפלסטיקים, ומוציאים את זה. כן. יציקה, והוא מתיח אותו, והזהב, הוא מתיח אותו למים. אז זה מה שאומר הרמב״ם. המתיח אחד מבני מתכות כלשהו, חייב משום מבשל. אז הוא סיפר לי שגם הרב יצחק יוסף היה אצלו בבית, ואז הוא אמר לו, אני רוצה לראות, הרמב״ם כותב שאדם מתיח אחד מבני מתכות, חייב משום מבשל. אני רוצה לראות. אמר, חצי שעה לפני הטיסה שלו, למיד הראו לו בבית המלאכה איך שמתיחים את הזהב, הופכים אותו למים, ואיך עושים את כל הפעולות האלה. זה דברי הרמב״ם. המתיח אחד ממני מתכות כלשהו, הרי זה תולדה של מבשל. גם אדם ממיס את הדונג או את החלב, תולדה של מבשל. או כלי אדמה. איך היו עושים כלי אדמה? לוקחים מבוץ, עושים מזה צורה של כלי, מחממים את זה באש, ונהיה כלי. גם זה מבשל. הגמרא אומרת גם כן, אדם שלקח יתד של עץ, זרק אותה לתוך המדורה לייבש אותה, היה משום מבשל. למה? בתחילה זה היה לח, זה מרפא אותו, ואחר כך מקשה אותו. אז יש בזה משום בישול. אני עובר לדיבור הבא. המבשל את המאכל או האופה את הפת אינו חייב עד שיבשל או יופה כשיעור גרוגרת שהוא כשליש ביצה, והמחמם את המים אינו חייב עד שיחמם כמות מים שמספיקה לחוץ בהם עבר קטן של גדול, ויש אומרים קטן של קטן בין יומו. והמבשל סממנים אינו חייב עד שיבשל כמות שמספיקה לצבוע בגד קטן. פירוש הדברים, ועדיין מלכת בישול אסורה, מבשל סממנים, מרתיח את המים, מבשל מאכל, אבל בשביל שיעור להתחייב על זה קורבן, שאם היה בית המקדש היה צריך להקריב קורבן, צריך שיהיה שיעור מסוים. אם זה מבשל פת או אוכל גרוגרת, שליש ביצה, חמם את המים שיהיה מספיק בהם לחוץ עבר של קטן, של אדם גדול, ויש דעות של קטן בין יומו. אם זה סממנים שיש בהם כמות לצבוע בגד קטן, ואז ממילא יש בזה חשיבות, ואם אדם עושה את זה בשבת חייב. זה לגבי בישול. אבל אם מתיך מתכת או חימם אותה עד שתעשה גחלת, זה כלשהו כבר חייב משום מבשל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם חזר לעצמו, למה לא היה קיום למלאכה? מצד דבר שלא מתקיים. זה למדנו בתל מלאכות, מה זה דבר שלא, בהקדמה לכללי תל מלאכות, מה זה דבר שלא מתקיים. אם לא מתקיים באותה שבת, דבר שלא מתקיים, אם אלא יהיה לו איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. אמרנו, אדם מבשל בשבת חייב. אסור לבשל בשבת. ואם בישל, חייב. איסור דאורייתא. אם היה בית המקדש, היה צריך להביא קורבן. על איזה דבר מדובר שאם אדם בישל בשבת חייב? אדם מבשל דבר שלא היה ראוי לאכילה, אפילו שהוא נאכל דבר חי. לא התחלתי נכון. כתב הרב, אדם מבשל בשבת דבר חי, לא יתבשל מעולם. הוא ראוי לאכילה, אבל לא יתבשל מעולם, גם כן חייב משום מבשל. יותר מזה, כותב הרמב״ם, וככה פוסק בשולחן המהר"ל לשולחן ערוך. אם הדבר הזה, המאכל, לא יתבשל כל צורכו, ובשבת הוספתי בו אפילו כל שיעור בישול, חייב משום מבשל. הרמב״ם כתב, אדם שמבשל בשבת דבר שיתבשל כל צורכו, או דבר שאין צריך בישול כלל, פטור. מדויק מלשון הרמב״ם. המבשל בשבת דבר שיתבשל כל צורכו, פטור. אבל אם הדבר הזה לא יתבשל כל צורכו, הוא בישל אותו מערב שבת חצי בישול, או שני שלישי בישול, אבל חסר לי קצת בישול, והשלמתי את הגמר בשבת, זה אסור משום מבשל, חייב משום מבשל בשבת. אומר לנו הרמב״ם עוד דבר, המבשל דבר שאינו צריך בישול כלל, שאין צריך בישול כלל, פטור. הרמב״ם לא כתב המבשל דבר שאין צריך בישול, פטור. הרמב״ם דייק בלשון שלו, המבשל דבר שאין צריך בישול כלל. למה הרמב״ם מוסיף את המילים האלה, את המילה כלל? כל מילה ברמב״ם מדויקת. הרמב״ם בא ללמד אותנו דבר שאין צריך בישול כלל. למה אני צריך בישול כלל? אין אפילו נחלה, אין דרך לבשל אותו בכלל. אין צריך בישול כלל. אין דרך לבשל אותו בכלל. דבר כזה, אם בישלתי בשבת, פטור. למה אין דרך לבשל? אבל אם הדבר הזה אין צריך בישול, אבל על דרך לבשל אותו, זה אסור בשבת. למשל, עגבנייה, נאכלת חיה. לא בגלל שהיא נאכלת חיה, יהיה מותר לבשל אותה בשבת. אסור לבשל אותה בשבת. אתה עושה פעולה של בישול. מה? חייבים בישל חייב חטאת. גם תפוחים. יש היום, עושים ריבת תפוחים. לא מבשלים אפילו תפוחים. בתנור. לא תפוחי אדמה. תפוחי עץ בתנור. זה משהו טעם מיוחד. אדם בישל בשבת דבר כזה. חייב חטאת. זה אסור בשבת. נכון שהתפוח נאכל חי. אבל על זה הבישול תיקנתי אותו יותר, ולכן יש בזה חיוב חטאת. לכן הרמב״ם לא כתב כל דבר שאינו צריך בישול פטור. למה אם היה כותב כל דבר שאינו צריך בישול, הייתי יכול לטעות שאם בישלתי דברים שאינם שנאכלים חיים, אם בישל אותם בשבת, פטור. כמו שזה נאכל חי, וזה לא נכון, הרי הוא מתקן אותם. לכן כתב הרמב״ם דקדק בלשון הזהב, כל דבר שאינו צריך בישול כלל, אין דרך לבשל אותו בכלל. דבר כזה, אם בישלתי פטור, אבל אסור. אבל דבר שנאכל חי, ומבשלים אותו, אם בישל בשבת, חייב חטאת. ככה מבואר מהראשונים, במסכת שבת. דף ממחית כתבו, הראשונים, התוספות, הרבה ראשונים כתבו שם. כתבו שם הראשונים בשבת דף ממחת, שאם היה לי על הקירה, שמתי, היה לי גחלים, שמתי עליהם מתכת, ועל המתכת הזאת, על התס מתכת, שמתי תפוחי עץ. או מסביב לגדרה, שמתי תפוחי עץ. אסור לחסות את זה בשמיכה בשבת. למה? ברגע שאני מכסה את זה בשמיכה בשבת, אני גורם לזה להתבשל, ממהר את הבישול שלו, ואסור. פשטות הדברים שלהם זה איסור דאורייתא, והאור זרוע כותב במפורש. האור זרוע כותב שהדב הדבר שנאכל חי, אסור לבשל אותו בשבת. ואם בישל אותו זה נקרא בישול. הוא ממשיך האור זרוע ואומר, ואל תקשה לי מבישולי גויים. הרי אנחנו יודעים, אוכל שבישל אותו הגוי, אסור לאכול. אבל אם זה היה דבר שנאכל חי, דהיינו כמו עגבניות, פלפלים, בגוי בישל בכלים של היהודי, או נגיד בכלים כשרים, בישל מטבוחה או שקשוקה, בלי בצע. רגע, 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 מטבוחה או שקשוקה בלי ביצה. שהירקות נאכלים חיים. דבר שנאכל חי, אם אפילו הגוי בישל אותו, מותר לאכול אותו. אין בזה משום משולי גויים. בשביל שיהיה אסור משום משולי גויים, יש שני תנאים. תנאי אחד, שהדבר לא נאכל חי. דבר שני, עולה על שולחן מלאכים. אם חסר אחד מהתנאים האלה, אין בזה משום בשולי גויים. לכן אם הגוי בישל סלט מטבוחה בסיר כשר, מותר לאכול אותו. אין בו משום בשולי גויים. אבל אם שם שם גם ביצה, זה אסור. למה ביצה, רוב העולם לא אוכל אותה חיה. נכון שהחזנים בשביל לצחצח את הגרון שלהם, שותים ביצה. אבל זה רוב העולם לא ככה. רוב העולם אוכלים ביצה, עושים אותה ביצה בגולגלת, מבשלים אותה. אל תומר האור זרוע, מצאנו לגבי בישולי גויים, בדבר שנאכל חי, זה לא נקרא בישול. אז למה בשבת, אם אדם מבשל דבר שנאכל חי, זה נקרא בישול? אומר האור זרוע, זה לא קושייה. בישולי גויים זה איסור דה רבנן. באיסור דה רבנן, החמים יקלו שלא יחשב בישול, ומותר. אבל שבת, בישול בשבת זה דאורייתא, אז מה אם זה נאכל חי? לכן זה חייב חטאת, ולכן אומר האור זרוע, שאם אדם בישל מים בשבת, מים זה נאכל חי, אדם שותה מים חיים, אדם בישל אותם בשבת חייב חטאת. האמת, הרדב"ז כתב שאם דב פרי שנאכל חי, אדם בישל אותו בשבת, פטור אבל אסור, והראשונים שאמרו שזה איסור דאורייתא הם סוברים, שיש מחלוקת ראשונים, דבר שבישל אותו מערב שבת כמאכל בן דרוסאי. מה זה מאכל בן דרוסאי? יש מחלוקת. לפי רש"י שליש ביצול, שליש בישול, לפי הרמב״ם זה חצי בישול. מה זה בן דרוסאי? אומר רש"י בשבת י"ח היה שודד אחד, קראו לו בן דרוסאי. הוא מרוב שהיה ממהר לשדוד אנשים, לא היה לו זמן לבשל את האוכל כמו שצריך. היה מבשל חצי בישול לפי הרמב״ם, שליש בישול לפי הרש"י, אוכל את זה ככה חצי בישול. אל תאכלו ממנו נע. הוא היה אוכל כל בשר, אוכל אותו נע. זה בן דרוסאי השודד הזה. אז יש מחלוקת, אם אדם בישל בערב שבת, בשר, שליש בישול או חצי בישול. בשבת, האם מותר לו לשים אותו על הפלטה או אסור? דעת הרמב״ם, ורוב הראשונים, תוספות, ורוב הראשונים, שהפתרנו אותם פה, סמג, סמק, אור זרוע, שזה חייב משום מבשל בשבת. כמו שהרמב״ם כתב, דבר שיתבשל כל צורכו, אם בשביל אותו על הגבי האש פתור. אבל אם לא יתבשל כל צורכו, אפילו יתבשל חצי בישול. שני שלישי בישול, שם אותו בשבת על הפלטה ולא נגמר בישולו, חייב חטאת. אבל לעומתם, יש פוסקים שרצו להגיד, אם יתבשל שליש בישול, אין בעיה להחזיר אותו על גבי הפלטה בשבת. כלומר שיתבשל כבר שליש בישול. אומר הרדב"ז, הראשונים שאמרו שאם אדם בישל פירות חיים, בישל פירות חיים בשבת חייב חטאת, הם סוברים שדבר שהתבשל מערב שבת שליש בישול כמאכל בן דרוסאי, אם שם אותו בשבת על האש חייב חטאת. אבל לפי הראשונים שסוברים שאם התבשל כמאכל בן דרוסאי מערב שבת ושמת אותו על האש בשבת פטור אבל אסור, הוא עדין פירות חיים. כך אומר הרדב"ז. אבל זה לא מוכרח. למה זה לא מוכרח? בגלל שאפשר להגיד מה הסברה של הראשונים שסוברים שאם בישלתי אותו מערב שבת שליש בישול ואני שם אותו על האש בשבת ומתבשל עור, ממשיך את בישולו, זה פטור אבל אסור, משום שכבר בישלתי אותו פעם חצי בישול, אין דרך אחר כך להמשיך לבשל אותו על האש. בדרך כלל הדרך היא לבשל דבר מתחילה ועד סוף. אבל אם בישלתי חצי בישול ואחר כך להחזיר אותו, אין דרך לעשות ככה. לכן אמרו פטור אבל אסור. אבל פירות חיים, אם אתה מתחילה מבשל אותם בשבת, זה חייב חטאת. ככה כותב המשנה ברורה. אחרי דברי הרדב"ז לא מוכרחים, ובפרט שהרמב״ם סובר שדבר שבישלתי אותו מערב שבת כמאכל בן דרוסאי, אם שם אותו בשבת על גבי האש או על גבי הפלטה, חייב חטאת, כיוון שזה ממשיך לבישולו, לא? לכן פירות חיים, מי שמבשל אותם בשבת, חייב חטאת. מה נפקא מינה? מה נפקא מינה? הרי לכולי עלמא זה אסור בשבת. לפי דעה אחת פטור אבל אסור. לפי דעה שנייה חייב חטאת. נפקא מינה תהיה לגבי לשים על גבי פלטה, שאין מחזיק מבשל. לפי הרדב"ז זה היה צריך להיות מותר, אבל הלכה שזה אסור. כמו רוב הראשונים, ומרן השולחן ערוך שפסקו כמו הרמב״ם, שדבר שהתבשל מערב שבת כמאכל בן דורסאי, אם חוזר ומבשל אותו בשבת חייב חטאת, לפי זה אסור. נוסף הוא עוד נפקא מינה אחרת, אם בדיעבד עשו את זה, שמו בשבת על הפלטה תפוחים, או ארמונים. ארמונים זה אפשר לאכול את זה חי, אבל זה יותר טעים שזה מבושל. שמו את זה על הפלטה. אם הייתי אומר שזה אסור דרבנן, בשוגג היה אפשר לאכול. אבל כיוון שזה אסור מהתורה, אסור לאכול מזה בשבת. מה עושה את שבת? אין לכן מי יהיה מותר. אבל בשבת אסור לאכול את זה, כיוון שהעיקר להלכה שזה חייב חטאת מי שעושה את זה בשבת. כן. יש רשב"א ועוד. מי? הרבה מקל והתבשל כל צורכו. אין מישהו לחם משהו, אבל בדבר שלא התבשל כל צורכו, אומר הרבה. זה כאילו כלל זה, התבשל כל צורכו, אין מה. אין בעיה של בישול. לא חשוב מה זה. כן. כלי שני לא מבשל. תרמוס שני. תרמוס לא שייך בו הכלל של כלי שני בנושא הזה. אבל כשנגיע בלי נדר לכלי שני, מקווה שנגיע מהר, אבל לפי מה שאני רואה ארוכה הדרך. זה צריך ללמוד עוד הרבה. בשביל הדין. כן, עכשיו נאמר עוד דבר. מים, השיעור בישול שלהם בשבת, בכדי שיגיעו ליד סולדת. הגמרא בשבת דף מם עמוד ב' אומרת אסור להניח מים ליד המדורה בכדי שיגיעו ליד סולדת בהם. יד סולדת במים זה נחשב שיעור בישול, פחות מיד סולדת לא. מה זה יד סולדת? כיוון שיש בזה כמה נפקא מינות, אז נאמר מה זה שיעור יד סולדת. הגמרא שם אומרת גם כן, מותר לשים פח או קט של מים ליד המדורה, אבל בלבד שלא יגיע לכדי היד סולדת. לא יגיע לכדי היד סולדת. מה זה יד סולדת? שיש דבר חם, אדם מניח את היד, היד סולדת, הולכת אחורה. זה נקרא יד סולדת. אז אם המים לא הגיעו לכדי היד סולדת, אז אין בזה משום מבשל. שואלת הגמרא, מה זה שיעור יד סולדת? מה זה שיעור יד סולדת? אומר הראש, וגם אומר רש"י, הרי לא כל האצבעות שוות. יש אחד שיש לו אור עבה. יש אחד שיש לו אור דק, יש אחד שהוא עובד האדמה, יש אחד יש לו ידיים עדינות. אז מה זה יד סולדת? כל אחד יש לו אצבע אחרת. זה סולד ב-60 מעלות, זה ב-45, זה ב-70. איך מודדים? אומרת הגמרא, מים חמים שקרסו של תינוק נכוות בהם. מים חמים שקרסו של תינוק נכוות בהם. מה זה השיעור של מים חמים שקרסו של תינוק נכוות בהם? איך מודדים את זה? מה, אני אקח תינוק לשפוך לו מים? השם ישמור. איך, אי אפשר למדוד את השיעור הזה. אז כתבו כמה ראשונים מהאשכנזים, וגם אחרוני האשכנז, לוקחים אצבע בינונית, אדם בינוני, גם זה קשה למצוא, אומר אדם בינוני, מכניס את האצבע שלו לתוך המים החמים, משאיר אותם, לא מכניס ומוציא. מכניס ומוציא זה חם, חם מאוד. אלא אפילו, זה פשוט שזה אסור, אלא מכניס, אפילו אם היד לא סלדה בהתחלה, משאה את זה זמן מועט, זמן מועט, אם הוא לא יכול להשאיר את האצבע שלו בתוך המים זמן הרבה, זה נקרא יד סולדת בהם. ככה כתבו כמה מאחרוני האשכנז, ואמרו שככה מורים, מורי הוראה, מורים, שככה מודדים. מכניס את האצבע למים, ומשאה אותה זמן מועט, ועל פי זה, ואם האצבע לא מחזיקה מעמד שם, זה נקרא יד סולדת בהם. אבל יש חלקו על זה. הרמב״ם שהביא את הדין של יד סולדת, הוא השמיט את העניין הזה של הבדיקה באצבעות. כתב, מה זה יד, מים, מה זה יד סולדת? שקרסו של תינוק נכבד בהם. כך כותב הרמב״ם. השמיט את העניין הזה של האצבעות. למה הרמב״ם סובר, אי אפשר, לא כל האצבעות שוות, אי אפשר למדוד את הדבר הזה. אז מה השיעור הזה? אז יש אמרו שיעור, הבן איש חי אמר שיעור, הבן איש חי אמר שיעור, שיעור שאדם שותה את המים, וזה לא שורף לו את הלשון. יכול לשתות תה, אם הוא יכול לשתות את זה שזה חם, זה נקרא אין היד סולדת בו. אבל אם הוא לא יכול לשתות את זה חם, זה נקרא היד סולדת בו. לכאורה זה שיעור קל לבדיקה, יותר מאשר קריסו של תינוק נכבד בו. למה בגמרא נתנו לו שיעור קשה, שקריסו של תינוק נכבד בו? היו נותנים את השיעור הזה של הבן איש חי. אם אתה יכול לשתות, ואין היד סולדת. אתה לא יכול לשתות, היד סולדת. קל לבדיקה. כל אדם יכול לבדוק. אומר הרב, תירוץ נפלא. אומר, צריך לומר שהלשון של האדם יותר עדינה מקרסו של תינוק. אז מה שהבן איש חי נתן לנו שיעור לחוברה. אם אתה לא יכול לשתות, אתה תחמיר שזה יחשב כבר יד סולדת בו. ונפקא מינה, להיתכן שלגבי תינוק, אין קרסו של תינוק נכבד בחום כזה. אבל כמו שאנחנו לא יודעים לשער, נתן הבן איש חי שיעור לחומרה, שאם האדם לא יכול לשתות, שלשונו שלו שהיא עדינה יותר מקרסו של תינוק, נכבד בזה, זה נחשב יד סולדת בו. ככה המסביר הבן איש חי. הרב אוירבך נתן שיעור נפלא. הרב אוירבך אמר שיעור נפלא. כתוב בגמרא חולין דף ח' שבית השחיטה נחשב צונן, ששוחטים את העוף או את האווז, יוצא ממנו אדם, והאדם הוא קצת חם. הגמרא אומרת שזה בית השחיטה צוננו, ולכן הסכין לא נהיה טרפה. בית השחיטה צוננו. אומר הרב אוירבך, בדקו מה חום הגוף של אווזים, 43 מעלות צלזיוס, אם מתאמצים אחרי מאמץ. וברגע שהם שוחטים אותם, זה מוסיף עוד מעלה אחת, בגלל הזרימה של הדם, 44 מעלות. בדקו את זה, מדדו, על פי הגמרא. אומר הרב אוירבך, על פי זה, פחות מ-45 מעלות צלזיוס, ודאי שזה צונן. למה הגמרא אומרת, בית השחיטה צוננו. ובשחיטה יש פה 44 מעלות, אז עדיין צונן. אבל אם זה 45, יש להחמיר שזה נחשב יד סולדת בו. וככה מפורש ברשב"א וברן שם בסוגיה, שפחות, שצוואר בית השחיטה, צוננו, מה פירוש צוננו? הוא עצמו נחשב קר, אין היד סולדת בו. ככה כתבו בפירוש. ככה כתב גם הפרי מגדים, בספרו על הש"ס. אבל יש שני חכמים שיקשו על הרב אוירבך. אחד בחיים יבדל לחיים ארוכים, אחד נוחו עדן. יקשו על הרב אוירבך, קושיה. הם יקשו, בדקו היום, מצאו שב-40 מעלות צלזיוס, קריסו של תינוק נכוות. נכון שלא ידענו איך לשער, המדענים בדקו וראו שבמים שיש בהם חום 40 מעלות צלזיוס, אי אפשר לרחוץ בהם תינוק. התינוק נכווה בהם. אם כן, איך אתה הרב אוירבך אמרת 45 מעלות צלזיוס? הרי כבר ב-40 מעלות. לכאורה, דברי הרב אוירבך זה גמרא ערוכה. זה גמרא ערוכה. וככה מפורש בראשונים, ברשב"א וברן, שצבר בית השחיטה צונן, מה פורש צונן? לא לעניין אחרים, הוא עצמו אין היה צולדת בו. הם רצו לדחוק בגמרא, מה שאמרנו, צבר בית השחיטה. ונרחיב את הדברים היוצאים ממלכת אופה. עמוד שנתת פרק י. האופה. מבוא למלכת האופה. מלכת האופה היא מיתה לאבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. אף שבעבודת הקמת המשכן לא היו צריכים לאפות שום דבר, מכל מקום הרי היו צריכים לבשל את הסממנים להכנת הצבע לצביעת הדברים שנצטוו לצבוע, והמבשל והאופה עניין אחד הוא. מלאכת האופה זה מיתה לאבות מלאכות האסורות מהתורה בשבת. לכאורה בעבודת המשכן לא הייתה מלאכת אפייה, הרי למדו את תל מלאכות, תל מלאכות שהיו במשכן אסורות בשבת, אז לכאורה האפייה לא הייתה במשכן. נכון שהיו אופים לחם הפנים, אבל זה רק אחרי שהוקם המשכן, אבל בשעת הקמת המשכן לא הייתה מלאכת אפייה. אז מאיפה באה מלאכת האופה? אלא היה במשכן בישול הסממנים. היו צריכים לצבוע את היריעות עיזים לאוהל על המשכן, צבעו אותם. כשהיו מכינים את הצבע, היו מבשלים את הסממנים של הצבע, וזה מלאכת בישול. ומלאכת מבשל ואופה זה מהות אחת. כותב הרב, מהות מלאכת האופה והמבשל היא הרפיית גוף קשה וריכוחו, או הקשיית גוף רך וחיזוקו על ידי חום האש. שהאופה את הפת, הרי הוא מקשה את העיסה, והמבשל את המאכל או את הסממנים, הרי הוא מרפא ומרכך אותה. מה זה מלאכת אופה, מלאכת מבשל? להקשות דבר רך ולרפות דבר קשה. למשל, עיסה היא רכה. אדם אופה בתנור ומקשה אותה. יש אוכל שהוא קשה, על ידי הבישול הוא נהיה רך. שוקולד, יפה. שוקולד מוצק, הופך אותו לנוזל. או ירקות. בירושלמי, פרק כלל גדול מבואר, שהצולב והמעשן והמתגן דבר באש בשבת, הרי זה אסור מן התורה משום מבשל. פירוש הדברים, לא רק בישול ואפייה אסורים, גם צליה אסורה בשבת. לצלות, גם זה אסור מהתורה. גם המעשן, מה זה המעשן? הוא יש שעושה עשן עדים ושם בשר למעלה. עושים דגים מעושנים, או בשר מעושן, גם עושים בשר מעושן. למה? זה מרקח אותו. קשה מרקח אותו, זה בישול, זה אסור בשבת. והמתגן דבר באש בשבת, גם כן אסור מן התורה. להפוק מבשר וחלב, לגבי בשר וחלב, כתוב לו, תבשל גדי בחלב אמו. התורה הוציאה את האיסור בלשון בישול. אז נחלקו הראשונים והאחרונים, האם תיגון בכלל בישול או לא? צליק עם בושל, או לא אמרו צליק עם בושל, עניין בשר וחלב, מחלוקת. מה?
העידוי.
אבל לגבי שבת, לא כתוב באיזה לשון. אלא הולכים אחרי המהות של המלאכה. מהות של המלאכה, מלאכת מבשל, ריפוי, מרפא דבר קשה ומקשה דבר רך, אז כיוון שהדבר הזה, התוצאה הזאת, שמקשה דבר רך, ומרקח דבר קשה, נעשית על ידי עישון, על ידי טיגון, על ידי צליה, אז זה בכלל מלאכת מבשל ואסור מהתורה בשבת. עוד דבר מבואר בירושלמי, גם שאדם מתיך מתכת באש, חייב משום מבשל. אדם מתיך מתכת. למה מתיכים מתכת? וזה, וככה גם פסק הרמב״ם. שהמתיך אחד מיני מתכות כלשהו, הרי זה תולדת מבשל. שהייתי בג'רבה בחודש אדר, הייתי בבית של יהודי, אוהב תלמיד, או מוקיר רבנן, ירא שמיים, הוא יש לו מפעל של זהב, שורף יש לו מפעל. עכשיו הוא לקח אותי למקום שהוא מייצר שם את התכשיטים, אז בשביל הזהב מביאים אותו בהתחלה פלטות, ויש מקום שממש מתיחים אותו, ממיסים אותו לגמרי, ואחר כך שרוצים לעשות את הצורות של הטבעות, של הצמידים, של השרשראות, שמים כל מיני דברים, ואז שופכים את הזהב, זה מים, שופכים אותו בתור מים, את הזהב לשם, ואחר כך זה מתייבש, מתקשף, ואחר כך נהיים הצורות האלה על הפלסטיקים, ומוציאים את זה. כן, סטנס, כן. יציקה, והוא מתיח אותו, והזהב, הוא מתיח אותו למים. אז זה מה שאומר הרמב״ם. המתיח אחד מיני מתכות כלשהו, חייב משום מבשל. אז הוא סיפר לי שגם הרב יצחק יוסף היה אצלו בבית, ואז הוא אמר לו, אני רוצה לראות, הרמב״ם כותב שאדם מתיח אחד מיני מתכות, חייב משום מבשל. אני רוצה לראות. אומר, חצי שעה לפני הטיסה שלו, למיד הראו לו בבית המלאכה איך שמתיחים את הזהב, הופכים אותו למים, ואיך עושים את כל הפעולות האלה. זה דברי הרמב״ם. המתיח אחד ממיני מתכות כלשהו, הרי זה תולדה של מבשל. גם אדם ממיס את הדונג או את החלב, תולדה של מבשל. או כלי אדמה. איך היו עושים כלי אדמה? לוקחים מבוץ, עושים מזה צורה של כלי, מחממים את זה באש, ונהיה כלי, גם זה מבשל. הגמרא אומרת גם כן, אדם שלקח יתד של עץ, זרק אותה לתוך המדורה לייבש אותה, היה משום מבשל. למה בתחלה זה היה לח? זה מרפא אותו ואחר כך מקשה אותו. אז יש בזה משום בישול. אני עובר לדיבור הבא. המבשל את המאכל או האופה את הפת אינו חייב עד שיבשל או יופה כשיעור גרוגרת שהוא כשליש בצע, והמחמם את המים אינו חייב עד שיחמם כמות מים שמספיקה לחוץ בהם עבר קטן של גדול, ויש אומרים קטן של קטן בין יומו. והמבשל סממנים אינו חייב עד שיבשל כמות שמספיקה לצבוע בגד קטן. פירוש הדברים, ועדיין מלאכת בישול אסורה, מבשל סממנים, מרתיח את המים, מבשל מאכל, אבל בשביל שיעור להתחייב על זה קורבן, שאם היה בית המקדש היה צריך להקריב קורבן, צריך שיהיה שיעור מסוים. אם זה מבשל פת או אוכל, גרוגרת, שליש בצע, חמם את המים שמספיק בהם לחוץ עבר של קטן, של אדם גדול, ויש דעות של קטן בין יומו, אם זה סממנים שיש בהם כמות לצבוע בגד קטן, ואז ממילא יש בזה חשיבות, ואם אדם עושה את זה בשבת חייב. זה לגבי בישול. אבל אם מתיך מתכת או חימם אותה עד שתעשה גחלת, זה כלשהו כבר חייב משום מבשל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם חזר לעצמו, למה לא היה קיום למלאכה? מצד דבר שלא מתקיים. זה למדנו בתל מלאכות, מה זה דבר שלא, בהקדמה לכללי תל מלאכות, מה זה דבר שלא מתקיים. אם לא מתקיים באותה שבת, דבר שלא מתקיים, אם אין לה יהיה לו איסור דרבנה ולא איסור דורייתא. אמרנו, אדם מבשל בשבת חייב. אסור לבשל בשבת. ואם בישל, חייב. איסור דאורייתא. אם היה בית המקדש, היה צריך להביא קורבן. על איזה דבר מדובר שאם אדם בישל בשבת, חייב. אדם מבשל דבר שלא היה ראוי לאכילה. אפילו שהוא נאכל דבר חי. לא התחלתי נכון. כתב הרב, אדם מבשל בשבת דבר חי, לא יתבשל מעולם. הוא ראוי לאכילה, אבל לא יתבשל מעולם, גם כן חייב משום מבשל. יותר מזה, כותב הרמב״ם, וככה פוסק מהר"ן לשולחן ערוך, אם הדבר הזה, המאכל, לא יתבשל כל צורכו, ובשבת הוספתי בו אפילו כל שיעור בישול, חייב משום מבשל. הרמב״ם כתב, אדם שמבשל בשבת דבר שיתבשל כל צורכו, או דבר שאין צריך בישול כלל, פטור. מדויק מלשון הרמב״ם. המבשל בשבת דבר שיתבשל כל צורכו, פטור. אבל אם הדבר הזה לא יתבשל כל צורכו, הוא בישל אותו מערב שבת חצי בישול, או שני שלישי בישול, אבל חסר לי קצת בישול, והשלמתי את הגמר בשבת, זה אסור משום מבשל. חייב משום מבשל בשבת. אומר לנו הרמב״ם עוד דבר, המבשל דבר שאינו צריך בישול כלל, שאין צריך בישול כלל, פטור. הרמב״ם לא כתב המבשל דבר שאין צריך בישול, פטור. הרמב״ם דייק בלשון שלו, המבשל דבר שאין צריך בישול כלל. למה הרמב״ם מוסיף את המילים האלה, את המילה כלל? כל מילה ברמב״ם מדויקת. הרמב״ם בא ללמד אותנו דבר שאין צריך בישול כלל. למה אין צריך בישול כלל? אין אפילו נחלה, אין דרך לבשל אותו בכלל. אין צריך בישול כלל, אין דרך לבשל אותו בכלל. דבר כזה אם בישלתי בשבת, פטור, למה אין דרך לבשל. אבל אם הדבר הזה אין צריך בישול, אבל על דרך לבשל אותו, זה אסור בשבת. למשל, עגבנייה, נאכלת חיה. לא בגלל שהיא נאכלת חיה, יהיה מותר לבשל אותה בשבת. אסור לבשל אותה בשבת. אתה עושה פעולה של בישול. מה? חייבים בישל חייב חטאת. גם תפוחים. יש היום, עושים ריבת תפוחים. לא מבשלים אפילו תפוחים, בתנור, לא תפוחי אדמה. תפוחי עץ בתנור, זה משהו טעם מיוחד. כן. אדם בישל בשבת דבר כזה, חייב חטאת, זה אסור בשבת. נכון שהתפוח נאכל חי, אבל על ידי הבישול תיקנתי אותו יותר, ולכן יש בזה חיוב חטאת. לכן הרמב״ם לא כתב כל דבר שאינו צריך בישול, פטור. למה אם היה כותב כל דבר שאינו צריך בישול, הייתי יכול לטעות שאם בישלתי דברים שאינם שנאכלים חיים, אם בישל אותם בשבת, פטור. כמו שזה נאכל חי, וזה לא נכון, הרי הוא מתקן אותם. לכן כתב הרמב״ם דקדק בלשון הזהב, כל דבר שאינו צריך בישול כלל, אין דרך לבשל אותו בכלל. דבר כזה, אם בישלתי, פטור, אבל אסור. אבל דבר שנאכל חי, ומבשלים אותו, אם בישל בשבת חייב חטאת. ככה מבואר מהראשונים במסכת שבת, דף ממחית כתבו הראשונים, התוספות, הרבה ראשונים כתבו שם, כתבו שם הראשונים בשבת דף ממחית, שאם היה לי על הקירה שמתי, היה לי גחלים, שמתי עליהם מתכת, ועל המתכת הזאת, על התף מתכת, שמתי תפוחי עץ. או מסביב לגדרה, שמתי תפוחי עץ. אסור לחסות את זה בשמיכה בשבת. למה? ברגע שאני מכסה את זה בשמיכה בשבת, אני גורם לזה להתבשל, ממהר את הבישול שלו. ואסור. פשטות הדברים שלהם זה איסור דאורייתא. והאור זרוע כותב במפורש. האור זרוע כותב, שעדיו הדבר שנאכל חי, אסור לבשל אותו בשבת. ואם בישל אותו זה נקרא בישול. או ממשיך האור זרוע ואומר, ואל תקשה לי מבישולי גויים. הרי אנחנו יודעים, אוכל שבישל אותו הגוי, אסור לאכול. אבל אם זה היה דבר שנאכל חי, דהיינו כמו עגבניות, פלפלים, בגוי בישל בכלים של היהודי, או נגיד בכלים קשרים, בישל מטבוחה או שקשוקה בלי בצע, רגע, רגע. רגע. מטבוחה או שקשוקה בלי ביצה. שהירקות נאכלים חיים. דבר שנאכל חי, אם אפילו הגוי בישל אותו, מותר לאכול אותו. אין בזה משום משולי גויים. בשביל שיהיה אסור משום משולי גויים, יש שני תנאים. תנאי אחד, שהדבר לא נאכל חי. דבר שני, עולה על שולחן מלאכים. אם חסר אחד מהתנאים האלה, אין בזה משום בשולי גויים. לכן אם הגוי בישל סלט מטבוחה בסיר כשר, מותר לאכול אותו. אין בו משום בשולי גויים. אבל אם שם שם גם ביצה, זה אסור. למה ביצה, רוב העולם לא אוכל אותה חיה. נכון שהחזנים בשביל לצחצח את הגרון שלהם, שותים ביצה. אבל זה רוב העולם לא ככה. רוב העולם אוכלים ביצה, עושים אותה ביצה בגולגלת, מבשלים אותה. אז אומר האור זרוע, מצאנו לגבי בישולי גויים, בדבר שנאכל חי, זה לא נקרא בישול. אז למה בשבת, אם אדם מבשל דבר שנאכל חי, זה נקרא בישול? אומר האור זרוע, זה לא קושיה. בישולי גויים זה איסור דה רבנן. באיסור דה רבנן, החמים כאלו שלא יחשב בישול, ומותר. אבל שבת, בישול בשבת זה דאורייתא, אז מה אם זה נאכל חי? לכן זה חייב חטאת, ולכן אומר האור זרוע, שאם אדם בישל מים בשבת, מים זה נאכל חי, אדם שותה מים חיים, אדם בישל אותם בשבת חייב חטאת. האמת, הרדב"ז כתב שאם דב פרי שנאכל חי, אדם בישל אותו בשבת, פטור אבל אסור, והראשונים שאמרו שזה איסור דאורייתא הם סוברים, שיש מחלוקת ראשונים, דבר שבישל אותו מערב שבת כמאכל בן דרוסאי. מה זה מאכל בן דרוסאי? יש מחלוקת. לפי רש"י שליש ביצול, שליש בישול, לפי הרמב״ם זה חצי בישול. מה זה בן דרוסאי? אומר רש"י בשבת י"ח היה שודד אחד, קראו לו בן דרוסאי. הוא מרוב שהיה ממהר לשדוד אנשים, לא היה לו זמן לבשל את האוכל כמו שצריך. היה מבשל חצי בישול לפי הרמב״ם, שליש בישול לפי רש"י, אוכל את זה ככה חצי בישול. אל תאכלו ממנו נע. הוא היה אוכל כל בשר, אוכל אותו נע. זה בן דרוסאי השודד הזה. אז יש מחלוקת, אם אדם בישל בערב שבת, בשר, שליש בישול או חצי בישול. בשבת, האם מותר לו לשים אותו על הפלטה או אסור? דעת הרמב״ם, ורוב הראשונים, תוספות, ורוב הראשונים, שהפתרנו אותם פה, סמג, סמק, אור זרוע, שזה חייב משום מבשל בשבת. כמו שהרמב״ם כתב, דבר שיתבשל כל צורכו, אם בשביל אותו על הגבי האש פתור. אבל אם לא יתבשל כל צורכו, אפילו יתבשל חצי בישול. שני שלישי בישול, שם אותו בשבת על הפלטה ולא נגמר בישולו, חייב חטאת. אבל לעומתם, יש פוסקים שרצו להגיד, אם יתבשל שליש בישול, אין בעיה להחזיר אותו על גבי הפלטה בשבת. כלומר שיתבשל כבר שליש בישול. אומר הרדב"ז, הראשונים שאמרו שאם אדם בישל פירות חיים, בישל פירות חיים בשבת, חייב חטאת, הם סוברים שדבר שהתבשל מערב שבת שליש בישול, כמאכל בן דרוסאי, אם שם אותו בשבת על האש, חייב חטאת. אבל לפי הראשונים שסוברים שאם התבשל כמאכל בן דרוסאי מערב שבת, ושמת אותו על האש בשבת פטור אבל אסור, הוא עדין פירות חיים. כך אומר הרדב"ז. אבל זה לא מוכרח. למה זה לא מוכרח? בגלל שאפשר להגיד מה הסברה של הראשונים שסוברים שאם בישלתי אותו מערב שבת שליש בישול, ואני שם אותו על האש בשבת, ומתבשל עור, ממשיך את בישולו, זה פטור אבל אסור. משום שכבר בישלתי אותו פעם חצי בישול, אין דרך אחר כך לבשל, להמשיך לבשל אותו על האש. בדרך כלל הדרך היא לבשל דבר מתחילה ועד סוף. אבל אם בישלתי חצי בישול ואחר כך להחזיר אותו, אין דרך לעשות ככה. לכן אמרו פטור אבל אסור. אבל פירות חיים, אם אתה מתחילה מבשל אותם בשבת, זה חייב חטאת. ככה כותב המשנה ברורה. אחרי דברי הרדב"ז לא מוכרחים, ובפרט שהרמב״ם סובר שדבר שבישלתי אותו מערב שבת כמאכל בן דרוסאי, אם שם אותו בשבת על גבי האש או על גבי הפלטה, חייב חטאת, כיוון שזה ממשיך לבישולו. לכן פירות חיים, מי שמבשל אותם בשבת, חייב חטאת. מה נפקא מינה? מה נפקא מינה? הרי לכולי עלמא זה אסור בשבת. לפי דעה אחת פטור אבל אסור. לפי דעה שנייה חייב חטאת. נפקא מינה תהיה לגבי לשים על גבי פלטה, שאין מחזיקים מבשל. לפי הרדב"ז זה צריך להיות מותר, אבל הלכה שזה אסור. כמו רוב הראשונים, ומרן השולחן ערוך שפסקו כמו הרמב״ם, שדבר שהתבשל מערב שבת כמאכל בן דורסאי, אם חוזר ומבשל אותו בשבת חייב חטאת, לפי זה זה אסור. נוסף הוא עוד נפקא מינה אחרת, אם בדיעבד עשו את זה, שמו בשבת על הפלטה, שמו בשבת על הפלטה תפוחים, או ארמונים, ארמונים. ארמונים זה אפשר לאכול את זה חי, אבל זה יותר טעים שזה מבושל. שמו את זה על הפלטה. אם הייתי אומר שזה אסור דרבנן, בשוגג היה אפשר לאכול. אבל כיוון שזה אסור מהתורה, אסור לאכול מזה בשבת. לא עושה שבת, אין לכן מי יהיה מותר. אבל בשבת אסור לאכול את זה, כיוון שהעיקר להלכה שזה חייב חטאת מי שעושה את זה בשבת. כן, יש רשב"א ועוד. מי? הרמב"ם מקל והתבשל כל צורכו. אין מישהו לחם משהו, אבל בדבר שלא התבשל כל צורכו, אומר הרמב"ם.
זה כאילו כלל כזה, התבשל כל צורכו,
אין בעיה של בישול. לא חשוב מה זה. כן. כלי שני לא מבשל. תרמוס שני. תרמוס לא שייך בו הכלל של כלי שני בנושא הזה. אבל שנגיע בלי נדר לכלי שני, מקווה שנגיע מהר, אבל לפי מה שאני רואה ארוכה הדרך. זה צריך ללמוד עוד הרבה. בשביל הדין. כן, עכשיו נאמר עוד דבר. מים השיעור בישול שלהם בשבת בכדי שיגיעו ליד סולדת. הגמרא בשבת דף מם עמוד ב' אומרת אסור להניח מים ליד המדורה בכדי שיגיעו ליד סולדת בהם. יד סולדת במים זה נחשב שיעור בישול, פחות מיד סולדת לא. מה זה יד סולדת? כיוון שיש בזה כמה נפקא מינות, אז נאמר מה זה שיעור יד סולדת. הגמרא שם אומרת גם כן, מותר לשים פח או קט של מים ליד המדורה, אבל בלבד שלא יגיע לכדי היד סולדת. לא יגיע לכדי היד סולדת. מה זה יד סולדת? שיש דבר חם, אדם מניח את היד, היד סולדת, הולכת אחורה. זה נקרא יד סולדת. אז אם המים לא יגיעו לכדי היד סולדת, אז אין בזה משום מבשל. שואלת הגמרא, מה זה שיעור יד סולדת? מה זה שיעור יד סולדת? אומר הראש, וגם אומר רש"י, הרי לא כל האצבעות שוות, יש אחד שיש לו עור עבה, יש אחד שיש לו עור דק, יש אחד שהוא עובד האדמה, יש אחד יש לו ידיים עדינות, אז מה זה יד סולדת? כל אחד יש לו אצבע אחרת, זה סולד ב-60 מעלות, זה ב-45, זה ב-70, איך מודדים? אומרת הגמרא, מים חמים שקרסו של תינוק נכוות בהם. מים חמים שקרסו של תינוק נכוות בהם. מה זה השיעור של מים חמים שקרסו של תינוק נכוות בהם? איך מודדים את זה? מה, ניקח תינוק לשפוך לו מים? השם ישמור. איך אי אפשר למדוד את השיעור הזה? אז כתבו כמה ראשונים מהאשכנזים, וגם אחרוני האשכנז, לוקחים אצבע בינונית, אדם בינוני, גם זה קשה למצוא, אומר אדם בינוני, מכניס את האצבע שלו לתוך המים החמים, משאיר אותם, לא מכניס ומוציא. מכניס ומוציא זה חם, חם מאוד. אלא אפילו, זה פשוט שזה אסור, אלא מכניס, אפילו אם היד לא סלדה בהתחלה, משאה איזה זמן מועט, זמן מועט, אם הוא לא יכול להשאיר את האצבע שלו בתוך המים זמן הרבה, זה נקרא יד סולדת בהם. ככה כתבו כמה מאחרוני האשכנז, ואמרו שככה מורים, מורי הוראה, מורים, שככה מודדים. מכניס את האצבע למים, ומשאה אותה זמן מועט, ועל פי זה, ואם האצבע לא מחזיקה מעמד שם, זה נקרא יד סולדת בהם. אבל יש חלקו על זה. הרמב״ם שהביא את הדין של יד סולדת, הוא השמיט את העניין הזה של הבדיקה באצבעות. כתב, מה זה יד, מה זה יד סולדת? שקרסו של תינוק נכוות בהם. ככה כותב הרמב״ם. השמיט את העניין הזה של האצבעות. למה הרמב״ם סובר, אי אפשר, לא כל האצבעות שוות, אי אפשר למדוד את הדבר הזה. אז מה השיעור הזה? אז יש אמרו שיעור, הבן איש חי אמר שיעור, הבן איש חי אמר שיעור, שיעור שאדם שותה את המים, וזה לא שורף לו את הלשון. יכול לשתות תה, אם הוא יכול לשתות את זה שזה חם, זה נקרא אין היד סולדת בו. אבל אם הוא לא יכול לשתות את זה חם, זה נקרא היד סולדת בו. לכאורה זה שיעור קל לבדיקה, יותר מאשר קריסו של תינוק נכוות בו. למה בגמרא נתנו לו שיעור קשה שקריסו של תינוק נכוות בו? היו נותנים את השיעור הזה של הבן איש חי. אם אתה יכול לשתות, זה אין היד סולדת. אתה לא יכול לשתות, היד סולדת. קל לבדיקה. כל אדם יכול לבדוק. אומר הרב, תירוץ נפלא. אומר, צריך לומר שהלשון של האדם יותר עדינה מקרסו של תינוק. אז מה שהבן איש חי נתן לנו שיעור לחוברה. אם ונשמע, מה זה נשמע? זה גם מלשון הבנה. קודם כל צריך לעשות, אחר כך תלמד. מילן הוא גדול מהרמב״ם, שהיה כלי למדעים, בקי בכל החכמות. עד היום יש רופאים, היה אחד אצל רופא לפני 40 שנה, אמר לו, תראה, עד היום אנחנו משתמשים בספרים של הרמב״ם, יש לרמב״ם ספר מיוחד על הנחשים. זה נחש, הנחש הזה, התרופה להרס שלו, כך וכך. הנחש הזה, התרופה שלו, כך וכך. הנחש הזה, התרופה שלו, כך וכך. אומר, והיום אנחנו משתמשים על פי דברי הרמב״ם. וכמה ספרי רפואה כתב, וכמה מדעים ידע, כליל המדעים. המדענים אומרים, מוח כמו של הרמב״ם נופל פעם ב-850 שנה. מוח כמו של הרמב״ם. ידע את כל התורה שבכתב, תורה שבעל פה, ישר והפוך. ישר והפוך. חיבר את הספר שלו, היד החזקה במערה, בלי שום ספר, הכל בעל פה. וחוץ מזה, כמה ספרי רפואה כתב, כמה היה רופא, שהגיע למצרים, לא היה לו זמן לעצמו. שולח לו תלמידו רבי יוסף עקנין, אמר לו, אני רוצה לבוא אליך, הוא היה בסוריה, רוצה ללמוד אצלך. למה תבוא אליי? אין לי זמן. אמר, אני הולך 3 פעמים בשבוע, הולך למלך סלאח א-דין, היה מלך במצרים, הולך לרפות אותו, ואת נשה, ואת עבדה, ואת כל השקצים ורמסים שיש לו, אני חייב ללכת. אז אני הולך כמה שעות על החמור. מתעכב שם כמה שעות, ולא עוזב אותי. כל בעיה תנו, תעשה את זה ותעשה את זה. אומר, אני חוזר בחזרה, אני לא מספיק לטעום משהו. כל העם באים. רוצים רפואות. רפואה, רפואה. אומר, אחד אחד אני הולך לתפילה, קצת אומר להם כמה הלכות בתפילה, אחד אחד אין לי כוחות, מתמוטט. אומר, הזמן היחיד שיש לי ללמוד, זה בשבת. אומר, אז למה תבוא אליי? אבל לך על הזמן, אין לי זמן. וכמה הספיק הרמב״ם עם כל הזמן הזה? מדהים. אז אם הרמב״ם, שהיה גדול הפילוסופים, חיבר ספר מורה נבוכים, על הפילוסופיה, והיה מקיים את כל המצוות, את כל החוקים, הכל מקיים, אז אנחנו יכולים לשאול שאלות? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כתוב, על, כתוב תפוחי זהב במשכיות כסף. אומר הרמב״ם, מה פירוש תפוחי זהב במשכיות כסף? אומר, יש תפוח זהב, עוטפים אותו ברשת של כסף, רשת של כסף. אדם שמסתכל ראייה ראשונית, הוא חושב שזה תפוח מכסף. הוא מתבונן יותר, מחדד את הראייה שלי יותר, הוא רואה זהב. מתעמק עוד יותר, הוא רואה הכל זהב. אומר ככה דברי התורה הקדושה. מבט ראשוני, נראה לך כסף. תעמיק יותר, תראה זהב. תעמיק עוד יותר, תראה עוד יותר. לכן זה נקרא תפוחי זהב במשכיות כסף. לכן אם הרמב״ם שמר את החוקים, וידע את הכל, והאמין בכל ועשה את הכל, מי יבוא אחרי הרמב״ם? מה שאנחנו לא מבינים, זה לא סיבה. אנחנו יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא, מקור החוכמה, ומקור החוכמה, מקור הדעת. היה חכם בתוניס, קראו לו רבי יעקב אבוקרה עליו השלום, זכר צדיק לברכה. נפטר בגיל קרוב ל-100, היה תמיר, גבוה, חסון, דרשן וחסד עליון. אפילו הנוצרים היו באים לשמוע את הדרשות שלו. דרך אגב, אם הפתרתי את הדרשות שלו, יום אחד בא לדרשה שלו יהודי מג'רבה. כן, אבל גם נוצרים משם, בכל מקום משם את ה... אז פעם אחת בא לדרשה שלו יהודי ג'רבאי, בא לתוניס יהודי מג'רבה, בא לשמוע את הדרשות של הרב. ואז אחד, כמו כל העדות, זה רב עם זה, זה מקליט את זה, אז אחד מהעדה התוניסאית שאל את הרב, כבוד הרב, המשיח שיבוא, הוא תוניסאי או ג'רבאי? מה המשיח? הרב אמר לו, בטח תוניסאי. השני שמע, הג'רבאי שישב שמע את זה, אדמו פניו. אמר יותר, אני לא בא לדרשות של הרב. מה אתה אומר? שהמשיח תוניסאי ולא ג'רבאי? הוא פגע בנו. מה הפגיעה? כן, פגע בנו, לא בא. יומיים לא בא לדרשות, הרב הרגיש בדבר הזה שהוא נפגע. אמר לי, מישהו, לך תמשוך אותו עוד פעם לדרשות. שיבוא מחר עוד פעם לדרשה, אני אתקן את זה. ואמר למישהו אחר, תשאל מתי שתראה שהג'רבאי הגיע, תשאל עוד פעם את השאלה. המשיח ג'רבאי או תוניסאי? עוד פעם אותו ג'רבאי נכנס, ואחרי כמה דקות פתאום אומר, תבוד הרב, המשיח מאיזה עדה יהיה? ג'רבאי או תוניסאי? אמר לו הרב, המשיח? בטח שיהיה תוניסאי. למה אם הוא היה ג'רבאי הוא כבר היה במזמן? לא היה מחכה, היה כבר במזמן. אז בין התוניסאים יצאו מרוצים, אלה יצאו מרוצים, היה צריך לדעת איך ללכת, לרצות את כולם. היה חכם גדול. יום אחד ראה אותו אדם אחד בדרך, אומר לו, כבוד הרב, תגיד לי, למה אסור להתגלח בסכין, למה? אמר לו, תשמע, אני יענה לך, אבל לא עכשיו. אמר לו, הרב, אתה מתחמק, אה? מה זה לא עכשיו? אמר לו, סליחה, פשוט אני ממהר. אשתי הייתה אצל הרופא ואני הולך לרופא. אמר לו, מה קרה? מה יש? למה אתה צריך לרופא? הרופא נתן לי אשתי כדורים מסוימים ואמר לשתות את זה, לשתות אותם 3 פעמים ביום. בוקר, ערב, צהריים. אמר לו, ומה הבעיה? אמר, אני לא מבין למה נתן את התרופות האלה. חסרים תרופות אחרות? ולמה 3 פעמים ולא 4 פעמים? אמר, מה פירוש כבוד הרב? אתה רופא? אמר לו, אני לא רופא, אבל אני רוצה להבין. מה הדברים האלה? למה לא יתעלה את זה פעם אחת ביום? 3 פעמים ביום צריכה לבלוע את הכדורים? אמר, כבוד הרב, אני מתפלא עליך. אה, חכם כמוך, הרופא אמר, הרופא יודע, הוא מבין. מה, אתה למדת 14 שנה באוניברסיטת הרפואה? אמר, לא למדתי, אבל אני רוצה לשאול. אמר, כבוד הרב, שתלמד להיות רופא, תוכל להתווכח עם הרופא. כל הזמן שאתה לא רופא, אל תתווכח. הרופא אמר, אמר. אמר לו, תודה רבה. טוב, תודה רבה שמנעת ממני את הטרחה ללכת לרופא. אמר, כבוד הרב, אבל תענה לי עכשיו לשאלה שלי. אמר, מה לא קיבלת תשובה? אמר לו, מה התשובה? אמר לו, מה, הרופא, אתה אומר שאסור להקשות עליו קושיות. על הקדוש ברוך הוא, מקור החוכמה, אתה מקשה עליו קושיות? אתה למדת פעם תורה, למדת 14 שנה, 20 שנה, להבין את הטעמים והנימוקים, לא, למה ולמה ולמה? תשב ותלמד 20 שנה, 30 שנה, ואחר כך תבוא, תשאל שאלות, נתפלפל איתך, נתפלמס איתך. אבל בלי להבין את המחשב חושיות על הקדוש ברוך הוא מתור החוכמה, אמר לו, חזק וברוך יא רבי, ניצחת אותי. עזרת השם, שנזכה לקיים את כל התורה כולה, באהבה ושמחה, עריך, אנחנו אומרים כל יום, רבי חנניה בן אחשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, התורה זה זכויות בשבילנו, זה יהלומים בשבילנו. להפך הרבה להם תורה ומצוות, ברגע שאתה יודע שהתורה זה זכויות, זה יהלומים בשבילך, ממילא אתה עושה אותה בשמחה, בחדווה ובאהבה, ולפתיעה הגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן.